של פרק 51. כן. ואנחנו דנים במחלוקת בין המהר"ל לבין הרמב"ן. לגבי הפסוק בספר דברים, ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, את כל דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. למי הכוונה? מי זה האיש הזה שלא מקים את כל התורה ושהוא ארור? אז הרמב"ן חשב שהכוונה למין ואפיקורוס, והמהר"ל אומר שזה לא נכון. מדוע זה לא נכון? בגלל שמין ואפיקורוס לא שייך שיהיה ארור. ארור זה מי שבתוך המשחק, אבל הוא עושה משהו לא בסדר, אז מקללים אותו. אבל המין והפיקורוס הוא בכלל מחוץ לעסק, לא שייך בו הארור. הוא בכלל לא שייך לעניין. ולכן אומר המהר"ל שלא ייתכן לומר שהפסוק הזה נאמר על המין והפיקורוס. מה? מה כן שייך לומר לו? אין לו חלק לעולם הבא, או אני יודע מה, הוא בכלל גמור. הרי הארור זה משאיר ממנו משהו. כן? אתה עדיין מתייחס אליו. זה כמו שתגיד, יש שחקן שעבר עבירה, אז הוא מורחק מן המשחק. בסדר. אבל אחד שלא שיחק מימיו, הוא לא מורחק מן המשחק. טוב. לא. הרמב"ן לא חושב שהוא במשחק, רק הוא חושב שאפשר להגיד עליו ארור. כן.
מה אפשר להגיד שאם ברור זה אין תוספת, אז ארור, כאפר זה מיעוט?
אם ברור, כן. ארור זה מלשון דלדול. כן, בשיעור הקודם במהר"ל, מישהו שאל מה פירוש המילה ארור? והבאנו שזה מלשון לארות תאנים, שזה דלדול.
לארות?
לארות. לארות תאנים. כן, יש לבצור ענבים, יש לגדור תמרים, למסוק זיתים, ולארות תאנים. נכון? טוב. עכשיו אנחנו כן בעמוד קנ"ז, בעמודה הימנית, באמצע העמודה. שורה אחת או שתיים אחרי האמצע. איפה שכתוב? הנה יש לך פה ספר. והראיה שהביא, כן? הרי הרמב"ן לא סתם שלף את הדברים שלו, אמר ש... הרי הכתוב אומר, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. אז מה זה יקים? הוא לשון, אומר מלשון לקבל, כמו שכתוב, קיימו וקיבלו היהודים. כן, קיימו, זה הכוונה שהייתה קבלת התורה. ולכן אומר, אשר לא יקים את דברי התורה, זה לא רוצה לקבל את התורה. אז אם כן הוא מין, ככה הסביר הרמב"ן. והראיה שהביא הרמב"ן, מין, קיימו וקיבלו, אינה כלום. שום דבר. או שום הוכחה. כי שם היה התחלת קבלת המצווה, ושייך בזה קיימו וקיבלו, שיהיה קיום לקבלתם. אבל התורה, כבר קיבלו אותה, ואין צריכים קבלה עוד. הרי מה שכתוב קיימו וקיבלו היהודים, זה נאמר על קבלת מצוות פורים. הנה, אתה רואה, זה יש קשר אפילו לפורים אלג'יר. כן, אבל פה מדובר על דברי התורה שכבר קיבלו בסיני, כשמשה אומר, הרור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. אז אם כן, המהר"ל אינו מקבל את דברי הרמב"ן. אז איך הוא כן מסביר את הפסוק? ועל דרך הפשט יראה. שלכך אמר אשר לא יקים, ולא אמר אשר לא יעשה. כן, לכאורה, הפסוק, איך אומר הפסוק? ארור האיש אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת, לעשות אותם. אז מה התוכן של יקים, לא יקים? הרי אם זה לעשות, הרי כתוב אשר לא יקים, לעשות אותם. אז מה זה לא יקים? שלא היה משמע רק מצוות עשה. שכך משמע, אשר לא יעשה דברי התורה. וזה משמע על מצוות עשה. כלומר, אם אני אומר ארור מי שלא יעשה, מה הכוונה? מי שמבטל מצוות עשה. ואז זה לא כולל מצוות לא תעשה. אז רוצים גם לקלל את אותו אחד שלא מקיים מצוות לא תעשה. ואינו דומה למה שנאמר, הנסתרות לשם אלוהינו והנגלות לנו לבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. שמה לא כתוב לקיים, ואף על פי כן אומרת התורה לעשות את כל, כי שם דשם נאמר כל דברי התורה, ובוודאי על הכל נאמר אף על הלווין, וכאן לא נאמר כל. כן, באמת בפסוק כתוב ארוך האיש אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת. ליבי אומר לי שאני חייב לבדוק את זה בכל זאת בפסוק.
אבל נעשה זאת. אין פה תנ"ך.
תמיד יש פה בעיה עם להשיג תנ"ך. למה? למה?
הרב, בצורה שבאנו, הרב,
המהר"ל, מה שהוא טוען, שלא שייך להגיד לקבל את התורה מחדש אחרי, בהר גריזים, אחרי שקיבלוה כבר בהר סיני.
רגע, הוא טוען שהרמב"ן אומר הרמב"ן
אומר שהמעמד הזה של הר סיני, של הר גריזים, שבו צריך להגיד אמן על הארור, נאמר על קבלת התורה. אומר המהר"ל, זה לא נכון, כי התורה כבר קיבלוה בסיני. לכן אי אפשר להגיד אשר לא יקים אמן שלא יקבל, הרי כבר קיבל. כן. אבל רגע, נבדוק. נכון. המהר"ל צודק. המהר"ל מביא כאן פסוק, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. לא כתוב כל דברי. אז אם היה כתוב אשר לא יעשה את דברי, היה משמע שהארור מתייחס רק למצוות עשה, ולא למצוות לא תעשה. ולכן, אומר המהר"ל, כאן היה צריך להגיד יקים, ולא יעשה. כי יקים כולל גם עשה וגם לא תעשה. מה שאין כן בפסוק הנסתרות לשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות, שמה כתוב לעשות. אבל כתוב בהמשך את כל דברי, המילה כל. המילה כל זה כולל גם לא תעשה. אבל פה שלא כתובה מילה כל, צריך להגיד יקים. עד כאן הדיוק של המהר"ל. ועוד, אם פירוש לעשות מצוות עשה, נילף לא תעשה בקל וחומר. אבל לעניין שבועה, אין לומר אם נשבע על הקל, קל וחומר על החמור, דן בשבועה רק מה שנשבע. ולכך נאמר אשר לא יקים, שהוא לשון על לא תעשה, גם כן, כי האוכל חלב, נאמר שלא קיים מצוות חלב. ולא שייך לומר שלא עשה מצוות חלב, כיוון שאין במצווה הזאת מעשה כלל, ואחר כך כתיב לעשות אותם, והיא מצוות עשה. בסדר? מה? הוא מסביר שהמילה יקים משמע גם על דברים שהם לא תעשה. למשל, יש איסור אכילת חלב, נכון? כל חלב וכל דם לא תאכל. אדם שלא אכל חלב, קיים מצווה? כן. עשה מצווה? לא. זה בדיוק מה שהוא אומר. לכן, אם אתה רוצה להגיד מצווה שלא תעשה, אתה לא יכול להשתמש בביטוי לעשות. אבל אתה יכול להשתמש בביטוי יקיים, יקים. זהו. רק כמובן?
כן.
אוקיי. ובוודאי, הרמב"ן ז"ל לא נדחק לפירוש זה בשביל מילת לא יקים דברי התורה, שוודאי יש לפרש אחת מדברי תורה. ובלאו הכי גם כן אין הקושיה, כי למה לא יהיה בכלל ארור העובר על מצווה אחת, כמו שהוא בכלל ארור משגיע עיוור בדרך. כן בלשון ארור כרת וערירי, רק ארור בעלמה. ואפילו אם הוא לשון חרם ונידוי, הרי כאשר יראה חטא בחברו, חייב בוודאי לנדותו, ודבר זה נזכר בכמה מקומות. ואם כן אפילו נידוי בבית דין של מטה, חייב. כל שכן ארור שהוא נידוי מן השמיים שהוא חייב. ובירושלמי, דרש על מקרא, מה? אתה אומר, אם אתמול הסברתי מה זה ארור, שלשום אתה מתכוון? בעצם לא, ביום ראשון זה. אז מה זה נידוי? אינני מבין מדוע השאלה מה זה נידוי תלויה בעובדה שהסברתי מה זה ארור. כלומר, נגיד שלא הייתי מסביר מה זה ארור, היית שואל, מה זה נידוי?
כי כשהרב הסביר את ארור, הוא הסביר שזה משורש הרב, לישון את הלב.
נכון.
אז נידוי משורש מה? מכוח מה הדבר?
אתה שואל.
ההבנה,
אתה רוצה לדעת לא מה התוכן של נידוי, אלא מה השורש הדקדוקי, ולכן אתה משווה להסבר שלי לארור שהיה בנוי על שורש דקדוקי. עכשיו הבנתי. הבנתי את השאלה, לא, הבנתי עכשיו את השאלה. בסדר. לא, לא, לפני כן לא הבנתי. נידוי זה מלשון נד. נד זה משהו שזז. אתה מזיז אותו מעליך. כן, הרי הנידוי זה חברתי, כלומר אנחנו מבודדים אותו. אז הוא נד מאיתנו. בסדר? וישב בארץ נוד. שהוא הלך לנדוד. או, כל קורה, לנדוד. לנדוד. אם כך, הוא בירושלמי. דרש על מקרא, אבל עדיין לא לגמרי ברור השאלה שלך. כי נגיד ש... יש לי הסבר על ארור, זה לא אומר שיש לי הסבר על נידוי. אם יש לי הסבר על נידוי, זה לא אומר שיש לי הסבר על ארור. כלומר, התלות ההכרחית שאתה קשרת בין שני הפירושים, לא נראית לי. אז זה אסוציאטיבי.
יש הסבר לזה,
מסתם יש גם. מסתם, בסדר. אוקיי, 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 בסדר. יתקבל, יתקבל. מבחינה אסוציאטיבית יש קשר בין שתי השאלות. טוב. ובירושלמי סוטה דרש על מקרא דלא יקים את דברי התורה. עכשיו יש מה שהרמב"ן הסביר, ויש מה שהמהר"ל הסביר על דרך הפשט. עכשיו, מה הגמרא דורשת על זה? כן? על דרש, לא על פשט, אלא על דרש. על מקרא דלא יקים את דברי התורה, וכי יש תורה נופלת. מה זאת אומרת? איך התורה יכולה ליפול? רבי שמעון בן אליקים אומר, זה החזן. מה זה קשור לחזן? מה החזן צריך לעשות? הוא צריך להגביה את הספר תורה. כן? זה מה שאנחנו עושים בקריאת התורה, או לפני או אחרי, תלוי במנהגים, שמעמידים את הספר תורה. כדי לא לעבור על האיסור של אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. צריך להקים. ברור שזה לא הפשט, אלא זה דרך הדרש. לכן כתוב דרש. דרש, כן.
דרש מסוים על יקים דברי תורה, ומתייחסים לתורה שמחלים, ולא דברי תורה שמחלים.
כן, לכאורה זה צריך להיות על הדברים. זה הוכחה שזה דרש. בסדר? רבי שמעון בן חלפתא אומר, זה בדין של מטה. כלומר, להקים את התורה, זה הכוונה שבית הדין צריך לפעול, כדי שדברי התורה יתקבלו בעולם. צריך להניש, צריך... קיצור, לדאוג. אמר רבי עשה בשביל רבי תנחומה בר חיה, למד ולימד, ושמר ועשה. והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק, הרי זה בכלל ארור עד כאן. מה פירוש? היה בידו להחזיק. הוא אדם למד את התורה, הוא יכול היה לחזק, להחזיק את התורה. מה זה להחזיק את התורה? לדאוג שאחרים יעשו אותה. והוא לא עשה כן, רק דאג לעצמו, זה בכלל הארור. ויראה פירושו, כי הם ידרשו, הם, כלומר מי זה הם? האמוראים, רבי שמעון בן אליקים ורבי שמעון בן חלפתא ורבי עשה בשם רבי תנחומא בר חייא, שלושת האמוראים האלה, כי הם נדרשו כפירוש יקים שצריך החזן להקים הספר תורה ולא יוחז אותו למעלה, רק יוחז אותו למטה ויקים אותו למעלה, וזהו הקמתה ממש. כן, אצל הספרדים הרבה פעמים שמעתם את הביטוי הקמת ספר תורה, נכון? יש הקבהה, אצל האשכנזרים הקבהה, אצל הספרדים אומרים הקמה. מאיפה בא הביטוי הקמה? מהדרשה הזאת בירושלמי.
גם הגולל.
מה?
הגולל למעשה גם הוא מקביה.
הגולל?
כן.
הגולל, לא מוזכר פה הגולל בכלל?
כן, אבל אני מוסיף. אני בטל על הקמה והגבהה, אני גם מוסיף הגולל.
שמה הגולל עושה?
שהוא לוקח את השכר של כולם, הוא גם מקביה.
אתה אומר שיש אצל הספרדים כאלה שעושים תפקיד אחד לשניים. כלומר שהמגביה הוא גם הגולל. יש. מה?
איזה גולל יש אצל הספרדים?
מה?
זה הרי שדה טבע, מה? מה קורה הוא זה שגולל תוך כדי קריאה?
מה?
איזה גלילה יש אצל הספרדים?
איזה גלילה יש אצל הספרדים? תלוי, אצל הספרדים יש גלילה. זאת אומרת, לוקחים את הספר תורה, סוגרים אותו, שמים לו חגורה ושמים עליו את המיל, מה הבעיה? אצל הספרדים. מה הבעיה?
אצל הספרדים.
לא ידעת שככה זה אצל הספרדים? מה חשבת שיש אצל הספרדים? קופסה, זה אצל עדות המזרח. אצל עדות המזרח, אז הגלילה וההקמה הם הולכים ביחד, כיוון שאין מה לגלגל, משהו אחר. רגע, מה שאתה אומר שבלוב ותוניס השתמשו בארגזים, זה לא כארגזים של עדות המזרח, אלא זה משהו עם שני צירים, כך שיש שלושה חלקים. מה היא נפקמינה? שאפשר לראות שלוש עמודות. ואז זה בעצם יותר דומה לגלילה. ממש. כן? טוב. איפה היית? ויראה פירושו... גם, אם תשים לב, למשל, היית בבית הכנסת הספרדי באמסטרדם? זה בית כנסת מפורסם, בין 400 שנה, 2,000 מקומות, יש שם של ישיבה, נשים וגברים, משהו כזה, בומבה של בית כנסת, אחד מהגדולים בעולם. ותראה את הטבע שם, איך היא מונחת. היא מוטט. למה היא מוטט? כי זה הספר תורה של הספרדים, שמגלגלים אותו בצורה הזאת. דיברתי על אמסטרדם.
אמסטרדם.
טוב, בסדר. איפה היינו? אז מה שהוא מסביר, מה זה להקים? שבמקום לתפוס את ספר תורה מלמעלה, שזה דבר גם קשה טכני, שתופסים אותו מלמטה. וזו הקמתה ממש. גם כן, כי כאשר נוהג בה כבוד, דבר זה קיום התורה. מה זאת אומרת קיום התורה? אנשים רואים שמתייחסים אל הספר הזה בכבוד רב, אז זה נותן להם גם כבוד לתוכנו. ואז הם יעשו מה שכתוב שם. ואם יוכל זאתה שלא בכבוד, דבר זו נפילה שגורם שתיפול התורה. ומכאן תוכחת מגולה ואהבה מסותרה לכל אלה שהולכים לבית הכנסת ותולים את ה... ותופסים את התיק של התפילין ככה. שזה בוודאי דבר שלא יעשה כלל. אדם צריך לתפוס את התיק של התפילין ככה. שלא יהיה זלזול שתופס מלמעלה.
אם יש ידיד בתיק? אם יש ידיד?
ידיד בתיק זה משהו אחר. זה לא דרך זלזול. אבל ככה זה דרך סלצול. בסדר? חוץ ממה זה ידיד בתיק באמת. זה לא עושה יפה. טוב. כן, וזה הקמת ממש גם כן, כי כאשר נוהג בכבוד, דבר זה קיום התורה, ומיוחס אותה שלא בכבוד, דבר זה נפילה, שגורם שתיפול התורה. לכך כתיב אשר לא יקים, כלומר שהאדם חייב לעשות שהתורה לא תיפול. וזה כאשר ייתן כבוד לתורה. אז הכל עושים את התורה במעשה. ואם חז ושלום מבזים את התורה, כמו החזן שאוחז בו למעלה ואינו דרך כבוד, דבר זה גורם לנפילה, שלא יקיימו התורה, שאומרה, מהי התורה חשובה? וזה שאמר, זה החזן.
מה זה כמו החזן שאוחז בו למעלה?
כמו שאם החזן יתפוס את הספר תורה מלמעלה, שלא כראוי, אז הדבר הזה יגרום לזלזול. יגידו, מה זה עוד פעם התורה הזאת? סתם איזה חפץ מכביד. יזלזלו. לכן צריך לתפוס בדרך כבוד, אז אנשים יתייחסו. כלומר, זה דבר מאוד מעניין, שהרבה מאוד החלטות בחיים של האדם ננקטות מכוח דברים קטנים. למשל, יש ילד שהדבקות שלו בתורה זה בגלל שהוא אומר ימלוך. כן? או הוא הלך לבר מצווה, יש סוכריות בבר מצווה. כן? דברים חשובים. כן? או למשל, יש טקס משפחתי ידוע, קידוש בליל שבת. כן, שאפילו ילדים קטנים רואים את זה, זה עושה עליהם רושם. סך הכל, מה מדובר? בפעולות טכניות. אבל הפעולות הטכניות האלה משדרות לאדם מה חשוב ומה לא חשוב בעולם. מה הקידוש? מאוד חשוב. פעם איזה יהודי אחד אמר לי, לפני שנים רבות, שהוא חושב לדטלש. שאלתי אותו, אולי באמת תצא מזה, כן? תפסיק לקיים מצוות. כי לפי מה שאתה אומר על עצמך, לכאורה אתה צריך להפסיק לקיים מצוות. תחשוב על זה, תחזור עוד שלושה ימים, תספר לי מה אתה אומר. חזר אחרי שלושה ימים, אמר, החלטתי לא להפסיק לקיים מצוות. כי שמתי לב שאני לא יכול לחיות בלי קידוש בליל שבת. נו, אז יש לו, אוקיי. מכיר את הסיפור עם הביצים של רבי עבדאללה, סומך, מה?
מחמין בשבת.
כן, הביצים של החמין בשבת. סיפור מפורסם, כן. טוב. מה? כן. אתה שואל על הביטוי המקובל, לא עלינו, לא עליכם, חס ושלום, חס חלילה, כל פעם שאומרים דבר רע. לא, לא רע. משהו לא טוב. כן. לא להגיד רע. כן. אז למה המהר"ל איננו משתמש בסגנון הזה? המהר"ל הוא לא יכול להשתמש בזה כל שתי שורות. מה, באמת? כותב ספר. הוא לא נותן דרשה בבית הכנסת עכשיו. הלאה. ולדעת רבי עשה, שצריך להחזיק התורה ביד אחרים, שיעשו את התורה. אתה יודע, יש דיון בגמרא לגבי לשון נקייה במסכת פסחים, שכתוב שהכתוב עיקם 9 אותיות כדי לא להוציא מילה מגונה, שכתוב בפרשת נוח הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. למה לא אמרת הטמאה? תגיד אשר, תגיד טמאה, זה הרבה יותר קצר. אבל זה לא יפה להגיד טמא, לכן אומרים אשר איננה טהורה. שואלים השואלים, הרי בתורה המילה טמא כתובה מיליון פעם. תשובה, כשזה במסגרת סיפור, כמו הסיפור של המבול, אין לך שום הכרח לומר טמא, כי סך הכל לא תצא מזה שום תקלה למעשה. אבל אם אתה בא לרב, ואתה שואל אותו, המאכל הזה מותר באכילה או אסור באכילה? הוא לא יכול להגיד לך לא כשר, צריך להגיד טרף, שדברים יברורים. בסדר? אז גם המהר"ל לא עכשיו מלמד יסודות האמונה. לכן הוא צריך להגיד את הדברים כמו שהם, כהווייתם. הלאה.
אני שמעתי את זה אחרי, באותו
זה פירוש אחר. מה שאתה אומר, יכול להיות שזה נכון, זה פירוש אחר, אבל זה לא הפירוש הגמרא הביאה. ואני הבאתי את פירוש הגמרא רק כדי להסביר הבדלי סגנון בין כותבים. לא הייתה לי כוונה עכשיו לדון בפסוק בפרשת נוח מצד עצמו. אוקיי, טוב. מה? כתוב חס ושלום, איפה כתוב חס ושלום? ואם חס ושלום, הנה אתה רואה? קטעים חס ושלום וזה. טוב. ולדעת רבי עשה, שצריך להחזיק התורה ביד אחרים שיעשו את התורה. כן, הרי הוא הסביר, היה בידו להחזיק ולא החזיק. זאת אומרת, הוא יכול היה לגרום לאחרים לקיים, והוא לא עשה את זה. ואם אינו עושה, הרי הוא בכלל ארור שלא יחזיק בתורה. והנה, נצחיות התורה, טוב, עכשיו, עד כאן זה היה ההסבר של אשר לא יקים. הנושא הכללי של הפרק זה לא דיני ספר תורה. מה הנושא הכללי של הפרק? נצחיות התורה. אז בדרך אגב, הוא הביא גם את דברי הרמב"ן על הפסוק אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, שהרמב"ן אמר שנאמר על מי שדוחה את התורה בכללה. כיוון שהמהר"ל איננו מסכים עם פירוש הרמב"ן, היה צריך להיכנס לעובי הקורה של פירוש הפסוק, ומתוך כך הביא את דברי האמוראים בירושלמי שדיברו על הפסוק הזה, ועכשיו הוא חוזר אל עיקר הנושא שלנו. בסדר? כלומר, היה אפשר גם לשים פה פסקה בפני עצמה. כלומר, להקיש פה Enter. והנה, נצחיות התורה מבואר במופת ברור אצלנו, כי התורה היא מן השם יתברך, ומצד המקבל אינה ראויה, כי האדם הוא בעל גוף וגשם. אם לא היה מתנה לאדם, כמו שנדבר לפני זה, כי התורה היא מן השם יתברך, ואיך יהיה לדבר זה שינוי וחילוף.
מה זה קשור לבן אדם?
מה אתה אומר?
מה זה
מה זה קשור לאדם? מה?
השינוי
בחילול. זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא מסביר, מדוע התורה אינה משתנה? הרי אחד מהיסודות של האמונה של היהדות זה שהתורה אינה משתנה. השאלה היא, מדוע? מדוע שהתורה לא תשתנה? אומר המהר"ל, אם התורה הייתה מצד המקבל, אז הייתה משתנה כמו שהמקבל משתנה. אבל מאחר, והתורה אינה ראויה למקבל, ממילא זה לא שייך לנו, אז מה זה משנה? זה אף פעם לא כלומר, אי אפשר להתאים את התורה לנו, כי אף פעם היא לא תתאים. מדוע היא לא תתאים לעולם? משום שהיא אלוהית במהותה. אז אף על פי שהמעשים שלה נחמדים ונעים לקיים את דברי התורה, אבל זה לא שייך לי. לכן זה לא משתנה. מה שהוא אומר. ואם התורה מצד המקבל, אפשר, כי המקבל הוא משתנה. אבל הדבר שהוא מצד העילה, כמו שהיא התורה שהיא מצד העילה, אם כך, אם כן, איך אפשר שיהיה לדבר זה שינוי?
אז התורה לא כלפי בן אדם?
התורה מצד עצמה לא באה מאיתנו.
יש את הדיון של המלאכים.
אז מה שאני אסביר לך, תורה לא בשמיים היא, אבל היא מן השמיים. אוקיי?
כלפי האדם, זה לא
אני מסכים, זה בשביל האדם, כלפי האדם, מה שאתה רוצה, אבל זה לא במין האדם. בסדר? יש אצל המהר"ל הרבה פעמים ההדגשה הזאת של האנטינומיה, אפשר לומר, בין האדם לתורה. כן? כלומר, הרבה פעמים הפדגוגיה הדתית בדרך כלל אומרת דברים אחרים. הפדגוגיה הדתית מדגישה עד כמה שהתורה זה טוב, עד כמה שהתורה זה מתאים לנו, וכל מיני דברים כאלה. כן? אבל המהר"ל ממש לא בקטע הזה.
שהתורה עומדת בפני עצמה?
כן. זאת אומרת, ודאי שהיא בשביל האדם, אבל היא בבעותה לא אנושית. אז צריך שיהיה משהו שיבטאת על אנושיותה של התורה. זה כמו למשל, בתחום אחר לגמרי, בתחום החינוך. יש... מחנכים, הורים, שסבורים שזה חשוב שהם יסבירו לילד כל דבר שהם דורשים ממנו. זה חשוב שתגמור את הצלחת, כי ככה אתה תהיה בריא. ותדע לך שיש גם ילדים בהודו שאין להם DVD. וזה, אם אתה לא תלמד, אז אתה בסוף תהיה בור ועם הארץ. וזה חשוב מאוד לנקות את השולחן אחרי האוכל, כי אם לא, אז יבואו חיידקים ואנחנו נהיה חולים, ועוד כל מיני דברים כאלה. בסדר? מה? חס ושלום. כן, השם ישמרנו. לא עליכם ולא עלינו. כן, אם קצר לציין שהביטוי לא עליכם, יש לו שתי צורות. כלומר, יש לא עליכם, למד עין, אבל יש כמו שזה כתוב בתנך, לא עליכם כל עוברי דרך, שם זה באלף. לא בכיוון שלכם. לכן צריך להגיד לא עליכם, זה באלף. אבל כבר התרגלו להגיד לא עליכם בעין ולשנות. טוב, אז אם כך, יש כאלה מחנכים שסבורים שצריך להסביר לילד כל דבר, וככה זה יותר ידידותי למשתמש. יש בעיה אחת, שברגע שהילד מקבל הסבר על כל דבר, אז ברגע שלא יהיה לו הסבר, הוא לא ידע מה לעשות, דבר ראשון. דבר נוסף, הוא יאבד דבר חשוב ביותר שהוא הציר של הסמכות. כלומר, חשוב שיש משפט שכל ילד, אם רוצים שהילד יהיה בריא, שצריך שכל ילד ישמע אותו מדי פעם מן ההורים. והוא הביטוי, כי אני אמרתי. זה ביטוי מאוד מאוד חשוב. הביטוי, לא צריך שזה יהיה אוטומטית על כל דבר, אבל מדי פעם זה חשוב שהילד ישמע את הביטוי, כי אני אמרתי. מה זה אומר, כי אני אמרתי? זה קובע שיש... יש היררכיה, יש סמכות. ברגע שיש לי היררכיה וסמכות, גם אם אני מורד, יש לי משהו שמודד את המצב שלי. אני יודע כלפי מה אני מורד. אבל אם אין לי סרגל כזה, אני לא יודע כלפי מה למרוד. אז זה דבר לגבי התורה. זה חשוב שתהיה בנפש האדם חדירה של מרכיב שהוא חיצוני לטבע שלו. וזה מה שהמהר"ל כאן אומר על התורה. בסדר? ולכן התורה חשוב שהיא תהיה בלתי משתנה, כדי שהאדם ידע את האלוהיות שלה. עד כאן מובן? זה לא שבאופן מהותי אי אפשר היה שהקדוש ברוך הוא ייתן מלכתחילה תורה משתנה, זה גם זה יכול להיות. אבל לפי המצב של נפש האדם בהווה, אי אפשר לאדם לתפוס שמשהו מקיים הוא טרנסנדנטי אם זה משתנה לפי התנאים שלו. פרשטייסט? סיסגית? כן.
מה אבל
הגיח בשתי המודות האחרונות
שאתה כתב? שמה צריך להגיד? למה? הוא דן ברמב״ן? אין דלגה כל זה. אם פה בשורה האחרונה מסביר, בגלל שהתורה ניתן מצד יש בו, אז כל השאלה צריך להיות ממוקד לדברים כאלה.
אתה אומר, נאמר ככה, יכול להיות באמת שהמהר"ל יכול היה לחסוך מעצמו את הדיון ברמב"ן. אבל, אם כבר יש לו משהו להגיד על הרמב"ן, באיזה ספר הוא יכניס את זה, תגיד לי? אם לא בתפארת ישראל, שהוא ספר על התורה. בסדר? כי סך הכל דברי הרמב"ן מפורסמים. זה הרי דיון כלשהו על זה. טוב. זאת אומרת אדם גוף וגשם, מדוע המהר"ל השתמש בשני ביטויים שהם אותו הדבר לכאורה? זה פשוט בא מלקסיקונים אחרים. גוף זה בא מלשון המשנה, וגשם זה בא מן השפה הערבית. זה ביטוי מאוחר יותר, ג'יסם בערבית. אז הרבה פעמים המהר"ל עושה את זה כי הוא רוצה להראות, כלומר הוא לוקח ביטויים שלקוחים מהקשרים רוחניים שונים, כי הוא רוצה להגיד שמה שהוא אומר הוא נכון בכל תבנית חשיבה שלא תהיה. רואים את זה הרבה פעמים, שהמהר"ל אומר גם, למשל, גם עילה, גם סיבה, גם שורש, וגם עיקר. זה ארבעה דברים שהם אותו דבר. רק שסיבה זה בא מהלקסיקון של אריסטו, עילה של אפלטון, שורש מן המשנה, והעיקר מימי הביניים. בסדר? אז יש ימי הביניים. בסדר. איפה אנחנו? ולא תוכל לומר, אוקיי, אני בעמוד קוף נונחת, ולא תוכל לומר כי אף שהתורה היא מצד השם יתברך, מכל מקום נתן אותה אלא מקבל. הנה זה השאלה שלך, שאתה שאלת. נכון, התורה היא מן השם, אבל הוא נתן אותה למקבל, אז אולי צריך להתאים אותה למקבל. דבר זה אינו קשיה, כי העילה אשר הוא נותן התורה הוא השם יתברך, והרי בידו המקבל כחומר ביד היוצר לעשות בו כרצונו, שלא יהיה לו שינוי. וכמו שאמר הכתוב, הלא כחומר ביד היוצר אתם בית ישראל בידי. ולכך אמרו זל שהיה נתינת התורה מצד השם יתברך הוא העילה, לא מצד האדם המקבל, שאם היה נתינת התורה מצד המקבל, היה חס ושלום שינוי לתורה, כאשר השתנות למקבל, כמו שביארנו למעלה. מה הוא אמר כאן? הוא אומר, ביחס לנותן, המקבל לא נחשב. ומכיוון שהתורה היא באה מצד הנותן, השינוי של המקבל אינו נחשב. כי הרי היה בידו של הנותן לעשות את המקבל אף הוא בלתי משתנה. ולכך אמרו במדרש, כאשר בא השם יתברך לתת התורה, כפה עליהם הר כגיגית, שיקבלו את התורה, שיהיו ישראל נחשבים אנוסתו. כן, לכאורה, מה זה? לא יפה. אולי תציע לנו את התורה. האם אתם רוצים, עם ישראל היקרים, לקבל את התורה? טוב, תראה מה כתוב. וואי, תשמע, זה ממש יפה. בואו נקבל. אין, אפשר לעשות כך. לעומת זה, הקדוש ברוך הוא אנס את ישראל. למה? כי לפי ההסבר, יש כמה הסברים, המהר"ל נתן מספר הסברים לדבר הזה, פה זה הסבר נקודתי. זה מורה על ההטרונומיות של התורה, היות התורה חיצונית לנפש האדם, ולכן היא בלתי משתנה. זה לא הדבר היחיד, יש פירושים אחרים למהר"ל לזה. למשל, הוא הסביר שאם התורה ניתנת בכפייה, זה מורה על היותה מהותית לנו. גם זה כאילו. אם התורה הייתה ברצון, אז זה דבר לא כל כך חשוב. כלומר, אם אתה אומר, אני יכול לקבל אם אני רוצה, ואני יכול לא לקבל אם אני גם לא רוצה. זה סימן שזה דבר שהוא לא מהותי, כי אני יכול להסתדר בלי זה. אבל אם זה משהו שהוא מהותי לי, אי אפשר באופן מהותי שיהיה בלי תורה, לכן חייבים לכפות עליי. גם זה צד כזה. אבל זה לא ההסבר שנותן כאן המהר"ל. דרכו של המהר"ל, כגדולי ישראל, תמיד לתת מספר הסברים לאותו רעיון. ובאנוסה, מה?
העניין האקרונומיות של התורה, לעתיד לבוא
שאיפה שתמודד בפורה אוטונית, לא? לעתיד לבוא, התורה באה מבפנים. נתתי תורתי בקרבה, ועל ליבה מכתובנה. כי אז יש פיוס בין האדם לבין הנשמה שלו. וזה תהליך שהחל לפני 150 שנה בערך. כשעם ישראל הפך להיות חילוני. זה שעם ישראל הפך להיות חילוני ברובו, הרב קוק אומר שזה דבר חשוב מאוד, כי זה מורה על כך שהאדם מגדיר את הזהות היהודית שלו בלי יחס לתורה. ואז הוא יכול לקבל את התורה מרצון. זה התיקון של הכפייה של מעמד הר סיני. אז זה דיאלקטי, כן? פעם זה בכפייה, וצריך שיהיה בכפייה, ופעם זה מרצון, וחייב שיהיה ברצון. אז המהר"ל מסביר את הממד הראשון. הרב קוק מסביר את הממד השני.
בעניין הממד השני, אנחנו מסבירים את הקבלה ברצון בפורים.
הקבלה ברצון בפורים הייתה ההתחלה של התהליך שהרב קוק מדבר עליו. עם הבדל אחד, שמפורים, יש קשר לפורים אלג'יר, בפורים זה היה בחוץ לארץ. כלומר, לא מתוך קולקטיביזם, לא מתוך קולקטיביות, סליחה, אלא מתוך אוסף פרטים. ומה שקורה עם הציונות החילונית, שהציונות מחדשת את נשמת הכלל. היא נותנת לה הופעה מחדש במציאות, ואז מכוח זה, התורה מתקבלת מרצון, ואז יש פיוס לקרע, לאונס שנעשה במקדם. עד כאן מובן? כן. נשאת השאלה, אם ככה לפי זה, זה מצוין שיש חילונים. מה יעשו הדתיים שלא עברו דרך התהליך הזה? אכלו אותם. טוב. עכשיו, ובאנוסה נאמר, לא יוכל שלחה כל ימיו. והדבר הזה, כי רצה, כן, גם בספר הזוהר נאמר ש... הקדוש ברוך הוא האנס של עם ישראל, כי על ידי כך הוא לא יכול לשלח אותם מעל פניו. כן, והדבר הזה, כן, איך מתחילים ללמוד תורה בגיל 40? פשוט. כמו שמתחילים ללמוד בגיל 5, וכמו שמתחילים ללמוד בגיל 80. לוקחים את הספר, הולכים אל הרב, ולומדים. מה? שום דבר, שום דבר. טוב. והדבר הזה, כי רצה שיהיה הכל מצד העילה. כי הדבר שהוא מצד העילה, אין השתנות לו, ואינו כמו כאשר הדבר מצד המקבל, כי המקבל יש לו שינוי. לכך, כאשר היה מאנס את האישה, והיה החיבור מצד הצורה, שהוא האיש, שנחשב כמו הצורה, אז יש לחיבור הזה קיום נצחי. לכך נאמר, לא יוכל שלחה כל ימיו, כי החיבור הזה נמצא מצד הצורה. ולא כאשר החיבור הוא מצד האישה גם כן, שהאישה היא המקבל, והמקבל יש לו שינוי, כי כל מקבל הוא מצד החומרי, אשר בו השינוי. ולכך היה נתינת התורה מצד העילה, הוא השם יתברך, לא מצד המקבל. ואי אפשר רק, אלא שיהיה נצחי. ולמעלה פירשנו זה קצת בעניין אחר, והכל הוא אחד. מה זה קצת בעניין אחר? מה שהסברתי, שהאונס של מתן תורה היה על מנת שיתברר שזה משהו עצמותי לנו, ולא משהו מקרי לנו. כן, מה אתה רוצה? נכון. נכון. אתה אומר שההשוואה איננה מן העניין, כי הרי באונס, סליחה, הוא חייב לשאת אותה במידה והיא רוצה, אבל במידה והיא לא רוצה, לא, ואילו כאן זה משהו אחר. אם כן, ההשוואה איננה שלמה. נכון. כלומר, כלל לימד אותנו הרמב״ם במשלים, בהקדמת מורה נבוכים, שלא כל פרט במשל צריך שתהיה לו התאמה בנמשל. בסדר? אולי בכל זאת אפשר כן לומר משהו, כי באמת, כיוון שנאנסנו, אז הדבר הזה יצר אצלנו דחייה. ומתוך כך, הצורך בקבלה מרצון על ידי העידן החילוני, כמו שהרב קוק מבאר. זה תהליכים ארוכי טווח. יכול להיות, אז אתה רואה, אפילו זה אפשר לכלול במשל, במידת מה. כן, יש בגמרא שהתורה הייתה צריכה להינתן אחרי 1,000 דור. כן, שהרי כתוב דבר ציווה, דבר זה דבר השם, דבר ציווה ל1,000 דור. כלומר, הקדוש ברוך הוא תכנן שהתורה תינתן אחרי 1,000 דורות. כמה זה דור? נאמר 20-30 שנה. נלך על ממוצע 25. אז אם כן, התורה הייתה צריכה להינתן בשנת 25,001. נכון? עוד לא הגענו לזה. אנחנו רק בשנת 5,770. 770. מה? אז למה, אז בכל זאת הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים צמצם את הפערים ונתן את התורה אחרי 26 דור, כי הרי מאדם הראשון ועד משה רבנו יש 26 דורות, ואז ניתנה התורה. יוצא ש-974 דורות, תתקעת דורות, נקמתו, כן? עליהם נאמר אשר קומתו בלא עת, כן? שכאילו הדורות האלה נעשה להם, כפי שאומרים בעברית צחה, קווץ'. מה זה יצר? זה יצר נשמות מקומטות, נשמות סובלות, שמרגישות שיש אי התאמה בין התורה לבין העולם, ובין הערכים לבין המציאות בכלל. ולכן הנשמות האלה, הן מדי פעם מתקוממות. הם, איך אומרת הגמרא, אלו הם עזי פנים שבדור, החצופים, הרבולוציונרים שרוצים לשבור את הכל, להרוס את הכל, הם באים מאותם 974 דורות שקומתו בלא עת. הם לא יכולים לסבול את זה שהתורה תמידה לפני הזמן. מה? כמו קפיץ. יפה. עכשיו, השאלה, למה באמת התורה ניתנה לפני הזמן? פשוט, כי הסבל של העולם היה כל כך גדול, אם היינו ממתינים עוד 25,000 שנה, שהקדוש ברוך הוא הסתפק, הייתי אומר, באיזה מין מינימום תרבותי מינימלי, 26 דורות, פחות מזה אי אפשר היה, וניתנה התורה. אבל אנחנו משלמים מחיר. המחיר הוא הצורך בפיוס. הצורך בפיוס, כן, זה לוקח, זה סיפור ארוך של 3,500 שנה בערך, מאז שניתנה התורה ועד היום, שיש צורך במהלך דיאלקטי. הרי איך אומר הנביא ירמיהו? מה אומר הנביא ירמיהו? בפרק למד א', נו. הנה ימים באים נאום השם. וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. אתם מבינים איזה מין ברית זאת? זה כמו שמעבירים את הזקנה בעל כורחה את הכביש, או את הילד בעל כורחו את הכביש, דוחפים לו סוכריה נגד רצונו. אז ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר הם מה? הפרו את בריתי. כלומר, ברגע שאתה כופה עליי משהו, אפילו שאני יודע שזה דבר טוב, כיוון שזה בא בכפייה, אני דוחה. וזה בעצם מה שעשו בני ישראל כל הדורות. מה אתה אומר?
זה היה מגיע אחרי 1,000 דורות. אז אולי היינו יודעים את כל התורה, אבל היינו מכירים את נותן התורה.
נכון, אבל יכול להיות שהיינו מקבלים אחרי 1,000 דורות את נותן התורה מבפנים. כלומר, זה היה מצב של התפתחות של האנושות, שההבחנות האלה היו מתבטלות גם. שבמקום שאדם יקבל את התורה בין אדם למקום או בין אדם לחברו, הוא יקבל בין אדם לעצמו. כי גם בו יש נקודה אלוהית. אז מה?
זה הגאולה הסופית. מורז לקרות בשנה 25,000,
ובשנה
7,000.
זאת אומרת, אחרי שיעברו 1,000 דור, כנראה שיהיה מעניין פה. אני לא יודע בדיוק איך יהיה. אבל מה שכתוב כאן, כן, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי בם? הכרחתי אותם. מלשות בעלות. כן? בעלתי, הכוונה, הראיתי מהבוס. כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל ואת בית יהודה אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתובנה. והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. מה תהיה התוצאה של מצב כזה? שיסגרו את כל הישיבות ואת כל ערוצי מאיר וכדומה. כי הרי כתוב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו. כי גם בזה שאדם מלמד את חברו, יש בזה אלימות. מדוע? זה אלימות דקה, אבל יש אלימות. כי אם מה שאתה מלמד אותי, זה דבר שמתאים לי, אז אני צריך לדעת את זה מעצמי, לא צריך שאתה תלמד אותי. ואם זה דבר שלא מתאים לי, אז אני לא רוצה לשמוע אותו. אז יש תמיד איזה מין בעיה בארבצת התורה. לכן אומר הנביא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם. אז יש איזה מין פיוס. כלומר, אני, בשאלה שלך, ששאלת בתחילת השיעור, הורגש בעצם החיכוך שהנפש האנושית מרגישה מזה שהתורה ניתנה בכפייה, מזה שהיא נצחית, מזה שהיא אלוהית, בעצם היא מעלינו. אז יש לנו עבודה ארוכה של פיוס. זה לא ביום אחד. מאיפה זה הפסוקים האלה? אינני מבין את השאלה. אני הרי אמרתי מאיפה הפסוקים. משהו למד א'. אז קודם כל, אתה כבר יודע חלק מהתשובה. ואת, אני גם אמרתי באיזה ספר. ירמיהו, אני אמרתי, אז אני לא מבין את השאלה. טוב. לא, אתה יכול להגיד פשוט, שכחתי. טוב.
אנחנו
אומרים שהקב"ה כמעט קדם את האנושות על מנת לתת את התורה בשלב מוקדם יותר. איך זה מסתדר עם מה שהרב ציודה אומר לגבי הנצרות, שמה שכביכול אנחנו מסנו עליהם ערכים ומוסר בשלב שהוא היה יותר מדי מוקדם להם, ולכן זה יצר איזשהו עיוות ב... זה בדיוק אותו הדבר, אני לא מבין. מה שהרב ציודה אומר שהנצרות הייתה העמסה של נורמות על העולם האלילי לפני הזמן, ולכן זה גרם לנזקים, זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו גם ביחס לעם ישראל. רק שאצלנו זה עבד קצת יותר טוב. עד כמה? לא יודע.
אה, אצלנו זה מהלכים של בדיעבד?
כן, לא. גם אצלנו זה בדיעבד, שהתורה ניתנה לפני הזמן. כן, 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 כן. וגם בנצרות. וגם הנצרות, למרות כל הנזקים שהיא גרמה על ידי כך, גם היא קדמה את העולם בסופו של דבר במשהו. כן? כלומר, אי אפשר למחוק אותה לגמרי. כן? טוב. אז בוא, איפה היינו? יש פה עוד שקר. האם כל מי שחוזר בתשובה במרכאות היום שונה מיהודי לפני 150 שנה שהחליט לתקן דרכיו והוא במדרגת מקבל התורה מרצון? כן. הלאה. אז איפה אנחנו במערל? ויותר מזה, כי התורה בשעה שנתן אותה השם יתברך לעולם, הרי סידר את העולם בסדר אשר ראוי שינוהג העולם כסדר הזה, והוא יתברך ממנו סדר הכל. ומאחר שכן הוא, כיוון שאין ביטול לסדר העולם, הוא העולם הטבעי, איך אפשר שיהיה ביטול לסדר שהוא למעלה מן הטבע? ואין צריך עוד יותר ראיה ומופת על זה. כלומר, כיוון שהתורה היא מת מי שמסדר את העולם, אז לא ייתכן שיהיה איזשהו פיקשוש, כן? כלומר, לא ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא מסתובב עם מברג כדי לבדוק אם המכונה צריכה תיקון. אבל ודאי הוא חשב על הכל. לכן האמירה שהתורה יכולה להשתנות סותרת את היותה מעת המסדר. הרי קיבלוה מרצון ואף אמרו נעשה ונשמע. שאלה זו היא שאלת התוספות. איך קפה עליהם הר כגיגית? הרי אמרו נעשה ונשמע. אז יש תשובה של התוספות ותשובה של המהר"ל שדוחה את תשובת התוספות. באחד הפרקים הקודמים, כפי שהמהר"ל בעצמו רומז, עיין שם. במחילה, אני מאוד לא מסופק מהתשובה, אכל אותה, לגבי דתי שאין לו פריבילגיה של לקבל התורה מרצון. האם הרב יכול לתת תשובה נוספת? כן, הוא אכל אותה בגדול, אבל הוא נאמר את זה כך. אף על פי כן, לא, נשתדל לא לאכזב אותך טוטל. יש שני אופנים של דתיות. יש הדתיות הבינונית ויש הדתיות מתוך גודל ההכרה. אז יש שתי אפשרויות לצאת מזה. כלומר, הדתיות הבינונית סופה להיעלם מן העולם בגלל שהחילונות מציעה דברים יותר נחמדים. מה? הבינונית, כן. הדתיות הבינונית, הדתיות הבינונית אומרת שאני באתי לעולם כדי לאכול גרעינים בדרך לבית הכנסת ולקרוא את שבת בשבתו בזמן קבלת שבת ולשלוח את הבן שלי לעשות תואר אחרי שהוא גמר את ההסדר. בסדר? בשביל זה באתי לעולם. אף על פי שכל הדברים האלה הם טובים וחשובים, אבל הם אינם תואמים את הגודל של מי שאמר והיה העולם, שיש לו כנראה תוכניות יותר רחבות מזה. אז יכולה להיות גם דתיות מתוך הכרה של שותפות עם מי שאמר והיה העולם ולהצטרף לתוכניות שלו. אבל אפשר להגיע לזה בשני אופנים. האופן האחד זה לעבור דרך החילונות, ומתוך כך להגיע למכון מאיר ולהגיע להכרה גדולה, או מראש ללמוד את הדברים מתוך גדלות, להתחנך לגדלות, ואז אין צורך לעבור דרך החילונות. ייתכן שהחילונות גם עוזרת לדתיים האלה לדעת מהם השאלות, כפי ששמעתי פעם מתלמיד חכם אחד שאמר שהקדוש ברוך הוא ברא את החילונים כדי שתהיינה שאלות. הראייה אומר שאישה קטנה במעלתה מאיש, כי היא הנפעלת והוא הפועל, וגם כי הוא השכל והיא הרגש, ולכן לא יכולה להגיע לאותם השגות עליונות. האם היא תיקון לחוסר שוויון הזה בין איש ואישה? הרב קוק לא אומר את זה כלל. הרב קוק שמה מסביר מדוע האיש מברך שלא עשני אישה, והוא מסביר גם מדוע האישה מברכת שעשני כרצונו. ואז הוא מראה את צד המעלה שיש באיש וצד המעלה שיש באישה. ברגע שקוראים פסקה אחת ולא את השנייה, על זה נאמר מה שאומר כל פוליטיקאי: דבריי הוצאו מהקשרם. עד כאן להיום. שלום. פם פללללם פם פם.